טוב, אני מבין שלמדתם את דרך השם, אמת? גמרתם את דרך השם? מה? בלי חלק ד'. למה בלי חלק ד'? עכשיו, איך למדתם את הכל? מה? הרמח"ל, הייתי מגדיר את זה, הרמח"ל, כמו שיש לנו בעולם של ההלכה, בתורה שבעל פה, אני לא מכיר אף ספר שלם חוץ מהרמב״ם. אין לנו ספר שאפשר באמת להקשות מההתחלה לסוף, לאמצע, להראות מבנה מזוקק של מושגים עד הסוף. לא קיים אף ספר כמו הרמב״ם. בעולם המחשבה אני חושב שלא קיים אף ספר כמו הרמח"ל. שהשלמות היא שלמות ממש של נעוץ ראשית ואחרית, הכל מפורט לפרטי פרטים. במידה מסוימת אי אפשר ללמוד ספר אחד בלי השני. ההתאמה בין הספרים, גם אם דברים נכתבו בתקופות שונות, גם אם יש שינויים מעניינים, ההתאמה היא מאוד מאוד גדולה. לכן ביקש ממני הרב הלל, ודיבר איתי לדבר על הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, נכון? זה מה שאמרו לכם שאני אדבר. הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, זה מצוי בדרך השם בכמה מקומות, אבל אין ספק שלא בספר דרך השם הדבר הזה מוסבר ומפורט בצורה נרחבת. בהרבה מאוד ספרים אחרים זה מפורט יותר. אם מדברים על תורת ההסברה, בספר דעת תבונות זה מפורט הכי הרבה, אבל אם מדברים על העומק, בקלח זה מפורט יותר. זה נראה בשטחיות, זה נראה שבקלח זה לא מוסבר היטב, אבל בעומק זה... עכשיו, המושגים האלה של הרמח"ל, מבחינתי באמת אני חושב שהם יסודות כל כך גדולים שבלעדיהם אי אפשר להבין את ההנהגה האלוקית, ומגיעים לסטיות מאוד מאוד גדולות. אולי אני אפתח בפתיחה לא שיטתית ואני אתייחס לעולם קיומי. אני עושה הכללה כרגע, והיא הכללה לא מדויקת, אבל יש בה משהו. אם אני אקח את העולם של האקדמיים הדתיים, הפרופסורים בירושלים, אז הם באים בטרוניה ובביקורת מאוד מאוד חריפה על העולם הדתי שמאמין בתורת הגאולה. ואחד הביטויים החריפים אומרים, תגידו לי, מה, לא למדתם פרשת ויהי עם שמוע? מה זה הדבר הזה, תורת הגאולה? פרשת ויהי עם שמוע אומרת, תעשו טוב יהיה טוב, תעשו רע יהיה רע. ואתם מדברים שיש לכם הבטחה, אני לא נכנס כרגע לאיזה הבטחות, זה לא נושא שלנו, זה נושא מורכב. מה זה הדבר הזה איזה מין דבר זה שבאמת אתם בטוחים שהגאולה תבוא? הרי יש לנו שכר ועונש, הכל תלוי בדבר הזה, יש לנו איזשהו בחירה חופשית. טענה לכאורה מאוד רצינית. באים הצד השני ואומר, מה, לא למדתם את נבואות הנביאים? לא למדתם את תורה שבכתב בספר ויקרא, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם כי אני השם אלוהם? הנה תראו, יש הבטחה של גאולה, יש הבטחה של פה, ואנחנו נמצאים באמת במתח בין שני הדברים. המתח הזה גם ניתן לראות אותו בשפות אחרות אצל הוגי דעות. לגבי הבחירה החופשית, הרמב״ם מעמיד את הכל על הבחירה החופשית. אצל הרמח"ל הבחירה החופשית היא נושא מאוד מרכזי. אני לא רוצה להגיד את הכל, אבל הוא נושא מאוד מרכזי. ברמב״ם אני חושב, אולי גם זה לא הגון להגיד הכל, כי במידה מסוימת אפשר לאנוס את הרמב״ם על הפילוסופיה של הרמח"ל ולהשתמש בפילוסופיה של הרמח"ל. אני חושב שאצל הרמב״ם זה לא מפותח היחס בין שתי ההנהגות. אז יש מי שמעמיד את הבחירה החופשית עד תום, ויש מי שאומר, מה בחירה חופשית? אין בחירה חופשית בעולם, כמו מי השילוח, כמו אחרים. ואני חושב שכל אחד בתודעה הפנימית שלו הוא מצוי במתח מאוד קשה, אם יש באמת בחירה חופשית. הרי זה קל מאוד להגיד יש בחירה חופשית, וכולנו יודעים שהבחירה החופשית היא ברבון מוגבל, אז איפה הבחירה החופשית? ברור שקל מאוד לחנך בעולם של סיסמאות, להגיד יש בחירה חופשית, הכל תלוי באדם, וקל מאוד לבוא ולברוח בשאלת הידיעה והבחירה שהרייבד והרמב״ם וכל הוגי הדעות מאז ומתמיד התמודדו עם זה. אני חושב שהרמח"ל בנה קונסטרוקציה בנויה לתלפיות שממש מצליחה לתפוס את החבל בשני קצותיו, וזה בנוי על אותו עניין שנקרא הנהגת המשפט והנהגת הייחוד והממשלה, שבשתי הנהגות האלו מנהיג את העולם. אבל כשמדברים על הנהגת המשפט והנהגת הייחוד והממשלה, אפשר לדבר על זה באיזושהי שפה שיש בה, אני חושב, שטחיות, ואני חושב שבמידה מסוימת מי שלומד את הנהגת הייחוד, הנהגת המשפט והנהגת הייחוד והממשלה רק מדרך השם או אפילו מדעת תבונות, לא מגיע לעומק ההבנה בהבנת הדברים, כי הוא לא יכול להבין את הדברים האלה. ברמח"ל בדרך השם בחלק ב', אני מניח שלזה התייחסתם, נכון? אני צודק? חלק ב', שם הוא מדבר על זה. אולי אני אגיד קודם משהו בלשונים ואחרי זה נעבור בפנים ואחרי זה ננסה לבנות את זה עם שאר הכתבים של הרמח"ל. אחד מן היסודות של הרמח"ל, כפי שהוא כותב את הדבר בפתח הראשון בקלח, שהקדוש ברוך הוא ורק הוא מנהיג את העולם, דברים בדומה לשפה של הוגי ימי הביניים, בדומה לשפה של הרמב״ם. אם אני אקרא משפטים בודדים מהפתח הראשון בקלח שהוא כותב: ייחוד האינסוף שרק רצונו יתברך הוא הנמצא, אין שום רצון אחר נמצא אלא ממנו, כן, הוא לבדו שולט ולא שום רצון אחר, ועל יסוד זה בנוי כל הבניין. עכשיו, אם הוא יכול את הכל, לכאורה הבחירה החופשית היא מנוגדת לזה. מדוע הבחירה החופשית מנוגדת לזה? הבחירה החופשית מנוגדת לזה מכיוון שמה אומרת הבחירה החופשית? שהכל תלוי בי. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, אם הקדוש ברוך הוא יצר חלל פנוי, בחלל הפנוי הוא אומר לנו: אתם בעלי בחירה חופשית ואתם תקבלו שכר ועונש על פי מה שאתם תעשו, שלזה הוא קורא הנהגת המשפט. אז כביכול ריבונו של עולם מסונדל בידי בני אדם, כאילו בני האדם הם הקובעים את הסדר יום, הם קובעים את תהליך העולם. אז לכאורה הנהגת המשפט מנוגד לאותה תפיסה בסיסית, שהיא בכוונה אני הבאתי את זה מהכלח, שזה הפתח הראשון, להראות את הבסיס הגדול בתפיסה שלו, שלא יכול להיות שיש מישהו ששולט על העולם חוץ ממנו. והבחירה החופשית באה ואומרת שלא הוא שולט. אמשיל לכם משל למה הדבר דומה. נניח שיש איזושהי ישיבה שרוצה שכל אחד יגיע לדבר ברצון עצמו וברצון הפנימי שלו ומתוך בחירה חופשית, ומחנכים לבחירה חופשית. מה הבעיה? שבשלב מסוים מה קורה? התלמידים שולטים, אבל זה לא רק התלמידים שולטים, ניחא התלמידים שולטים. הרי זה לא סוד, אם אני ראש ישיבה, אני רוצה שהישיבה תגיע למה? לדבר מסוים. ואם הכל תלוי בתלמידים, אז מה קורה? אז אני לא בעל הבית, נכון? אז השאלה הקדוש ברוך הוא הבעל הבית פה, או שהקדוש ברוך הוא לא הבעל הבית. לשאלה הזאת יש שני היבטים. היבט אחד שזה נגד רצונו. את זה אפשר לפתור במחי יד, והרמח"ל פתר את זה במחי יד. זה לא נגד רצונו. למה זה לא נגד רצונו? כי הוא רוצה שאנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים. מכיוון שזה רצונו, לכן זה לא נוגד את זה שנגד רצונו. את זה אפשר לענות בצורה מאוד מאוד פשוטה. אבל יש שאלה אחרת, הכל טוב ויפה, אבל אם הכל תלוי בבחירה החופשית, וזה לא נגד רצונו, כי הוא רוצה שככה יהיה, מי אמר שהעולם יגיע ליהודו? האם יש איזושהי אופטימיות לעולם? האם יש איזושהי תכלית? האם המהלך של העולם הוא מהלך של דטרמיניזם אינסופי שהוא מתגלגל ותו לא, או שיש איזשהו תכלית שהיא נכונה באליפסות מעגליות שונות של האדם? אנחנו נמצאים פה בשאלה מאוד מאוד גדולה. אז הרמב״ם על פי הגמרא בסנהדרין אומר שעל מותה מחלוקת מפורסמת בין רבי אליעזר לרבי יהושע, אם גאולה תלויה בתשובה או גאולה לא תלויה בתשובה, שרבי אליעזר אומר שגאולה לא תלויה בתשובה, ורבי יהושע אומר שגאולה תלויה בתשובה. אז בסוף מעמיד להם מלך רשע כאמן ויחזיר אותם בתשובה. זה בשפה מסוימת זה קשור להנהגת הייחוד. אבל השאלה הגדולה, האם לעולם יש תכלית? והשאלה אם יש משמעות לתכלית. לפני הכל אני רוצה לעמול להבין למה העולם הזה, ואחרי זה אני רוצה לעבור ולהראות לכם כמה זה טיפה בעייתי כאשר כותבים את ספר דרך השם, שהוא, שהכל מכל וכל נמצא בו, כמה הדבר הזה לא פשוט. למה הקדוש ברוך הוא אבל מנהיג את העולם בהנהגת המשפט? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בהנהגת המשפט? מה אתם אומרים? למה הוא מנהיג את העולם בהנהגת המשפט? לא יותר טוב שהוא ינהיג את העולם ויוביל אותו לטוב? למה שלא נוביל את העולם שהעולם יובל לדבר חיובי? מה הסיבה שלא טוב בלי הדבר הזה? הרבה יותר טוב? הרבה יותר טוב, בוא נוביל את העולם, הכל יהיה מובנה, נוביל לטוב, הטוב הוא העיקר. למה ליצור את הבחירה החופשית, את העולם של טוב ורע, כאשר אנחנו יודעים מה המשמעות של הרע בעולם? הרע בעולם הוא דבר מאוד פרובלמטי, שזה אחד הנושאים המרכזיים שמתמודד איתם הרמח"ל, כי בשביל ליצור בחירה חופשית יש טוב ורע, כי אם אין טוב ורע אין בחירה חופשית. למה צריך בחירה חופשית? מה עונה על זה הרמח"ל? שכר ועונש. מה צריך שכר ועונש? מה? מה? נכון, לא בשביל השכר, אני לא מקבל שזה השכר, בגלל שאין טוב שהאדם איננו בוחר בו. ישנה אמירה של הרמח"ל בדרך השם ובעוד ספרים שלו, וזה נמצא למעשה, הייתי קורא לזה אקסיומה ממש בכל ספרי הקבלה, שהקדוש ברוך הוא טוב ומיטיב. אז זה באה השאלה הפשוטה של בן אדם, מה? איזה טוב יש בעולם? שאלת הרע בעולם היא שאלה מאוד גדולה. הרב עמיטל, זכר צדיק לברכה, בספר שהוציאו לו על השואה, אז הוא בא ואמר שאחרי השואה אי אפשר יותר לחנך על השיטה של הרב דסלר של הכרת הטוב, אלא צריך לחנך על הפסוק ביוב, הנקטלני לא היחיל. האם מה שאומר הרב עמיטל מנוגד לטוב מיטיב? אני שואל שאלה רצינית, כי זה אבן נגף שלדעתי, אם לא מבינים את זה, לא מבינים כלום ברמח"ל. לכאורה, כשאני אומר טוב מתי, ויש שואה, ויש כל מיני שאלות שלי אין פתרון בשבילם כרגע, לא רק כרגע, אני לא מבין אותם, גם מי שרבינו לא הבין אותם, אמרתי כרגע זה יוערה, אני לא מבין אותם, לכאורה, אז הקדוש ברוך הוא לא טוב, נכון? איך אפשר להגיד את זה שהקדוש ברוך הוא טוב מתי? האם אפי הטענה של הרב עמיטל, היא רלוונטית לגנוז גם את הרמח"ל יחד עם הרב דסלר או לא?
לא.
למה לא? אני חושב שלא בגלל זה, זה הרבה יותר חריף. אני חושב שזה חוסר הבנת מה זה טוב מטיב. הטוב מטיב לא מתמודד ולא נמצא באימות עם שאלת הרע. שאלת הרע בעולם היא אחת מהשאלות הקשות ביותר שיש, ואין לי תשובה. טוב מטיב אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה טוב, וטוב יהיה רק כאשר נשיג את הדבר בכוחות עצמנו. זה נקרא טוב שהוא מטיב. ולכן טובו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בזוהר והרמח"ל מביא את זה, שזה לא יהיה נהמה דקיסופה, לכן הקדוש ברוך הוא יצר לנו עולם עם בחירה חופשית. לכן בחלל הפנוי הוא צמצם את עצמו, וברגע שהוא צמצם את עצמו אנחנו בעלי בחירה, כי טובו שאנחנו נהיה בעלי בחירה חופשית. קרי, ראש ישיבה שנותן חופש, הוא מתנהג בדומה לקדוש ברוך הוא. ראש ישיבה ששולל את החופש, מה הוא? הוא אינו טוב. אני מתכוון ברצינות, אני לא אומר לא בצינות ולא בכלום. כלומר, מקום שרוצה לגדל אנשים גדולים, אז מה הוא עושה? הוא יוצר חלל פנוי מאוד גדול, שלאנשים ישיגו את הדברים בכוחות עצמם. אתה יכול לגדל, בלשונו של הרב קוק, שפנים החוסים בצל הסלעים, ואז מה תגדל? שפנים. רק מה הבעיה? איך לדאוג? הרי זה שקר להגיד שהקדוש ברוך הוא לא רוצה להוביל את העולם לאיזושהי תכלית. אני חושב שבאותה מידה זה שקר להגיד שבישיבה פה אין מגמה שאתם תגיעו לאיזושהי תכלית. כלומר, יש פה שאלה קיומית מאוד גדולה. מצד אחד חלל פנוי, חופש בחירה, להשיג את הכל לבד, והעולם של היום כאשר הוא מדבר הרבה על עולם החופש, הוא נמצא בשאלה מאוד גדולה. ומצד שני, כאשר יש לך את החופש הזה, אז אתה לא יודע לאן זה יגיע. עכשיו, אני אגיד תפיסה שטחית של הנהגת האיחוד, ואחרי זה אני אזקק אותה. מה זה הנהגת האיחוד? שהקדוש ברוך הוא רואה שזה סוטה מעבר לתו תקן, אז הוא עושה ככה, 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 ומכוון את הכל, זה בלשון של הגמרא, מעמיד מלך רשע כאמן ומחזיר את עם ישראל בתשובה. ואם אני רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא, ואני רוצה גם כן, כאשר אני רואה שזה טיפה סוטה, להידמות ולעשות את הנהגת האיחוד, מה יקרה לי? האמת, מה יקרה לי? מה יקרה לי, או לראשי הישיבה שלכם, או למישהו, שהוא רואה שזה לא סוטה, יאללה, טוב. מכה פה, מכה שם, זבנג פה, זבנג שם, מה יקרה? מה אתם תגידו? תגידו את האמת, מה אתם תגידו? תגידו סתירת עם הדינים. נגידו, אתה מרמה אותנו. חופש חופש, זה טוב לך. טיפס, אתה איבדת את השיווי משקל. מה קרה? מה אתה חושב שהעסק תמיד מתנהל לפי הכינור שלך? אם אתה רוצה חופש, תהיה אדם עם נשימה ארוכה, תעשה את זה עד הסוף. ובדרך כלל כאשר משתמשים, אז למה? כי באמת הנהגת הייחוד זה לא בשפה של הדיכוטומיה הטוטלית בין הנהגת הייחוד והנהגת המשפט. אם ניקח את דרך השם באותו דבר שלמדתם, אז תשימו לב שהוא בכלל פותח לא בשתי הנהגות. הוא פותח בזה שהקדוש ברוך הוא אוהב, ועל האיסורים ועל מיתוק הדין. משורש נולדים שני עניינים: אחד, שהמוסר יהיה ממותק ולא קשה ואכזרי, כי האהבה בעצמה תמזוג את הדין ברחמים. והשני, שלפעמים כשהשעה צריכה לכך יעבור האדון על שורת הדין לגמרי וינהג ברחמים וקניין בחנותי את אשר אחון. הוא אפילו עוד לא מדבר פה על הנהגת האיחוד, זה הכל בצורה של אהבה. והנה, ביות שרצה הקדוש ברוך הוא בבחירת האדם במעשיו, וביושר משפט הגמול לשלם לאיש כמעשהו, הנה כביכול משעבדו את הנהגתו למעשה אדם, שלא יטיב לו ולא ירא לו אלא כפי מעשיו. אך באמת, הנה האדון ברוך הוא אינו משועבד לשום חוק, אינו צר לזולתו, לא מתפעל משום דבר. ועל כן, כשירצה להשתמש מרוממותו, הנה יפעל וינהג כפי רצונו, בלי הכרח או עיכוב כלל. ואולם, להנהגת המשפט ינהג כפי השיבוד שזכרנו. כשתגזור חוכמתו היות נאות העברה על שורת הדין, הנה ישתמש מרוממות ואיחוד שליטתו, ויעבור על פשע ויתקן כל קלקול בעצם כוחו. נמצא כאן שני מיני השגחה: השגחת משפט השם יתברך והשגחת השליטה והאיחוד. ובשני הדרכים משגיח כבודו יתברך שמו תמיד על ברואיו. כי הוא משגיח בהשגחת המשפט לשפוט תמיד את כל המעשה, ומשגיח בהשגחת השליטה לקיים בכוחו ויכולתו את הבריאה, ולא תחרב ברוע מעללי בני אדם. מי שקורא את זה, באמת הוא מגיע למסקנה שהנהגת הייחוד זה איזה מין התערבות בשביל לדאוג שהעולם לא יחרב. כי הקדוש הוא מבטיח, אז הוא נותן מכה מפה, נותן מכה מפה, ועושה את כל הדבר הזה, ועל ידי זה באמת אנחנו נפטרים. ובאמת, אם אני רוצה להיות אדם שנאמר מהו רחום, הפתה רחום, מהו חנון, הפתה חנון, ואני רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא, אז אני אצור חלל פנוי, ושזה טיפה יסתה, אז אני... אבל זה לא הולך. למה זה לא הולך? כי בהנהגת המשפט קל מאוד, אבל בהנהגת הייחוד אנחנו לא ריבונו של עולם. ופה אני רוצה להגיד יסוד שמצוי בהרבה מאוד מכתבי הרמח"ל: הנהגת הייחוד היא בגלוי או בהסתר? מה? מה אתה אומר? לפעמים בגלוי. הרמח"ל, כאשר הוא מדבר, בדרך כלל הוא מדבר על הנהגת הייחוד, הוא כותב זה מפורש שזה בהסתר. לפעמים זה בגלוי, נכון. מתי זה היה בגלוי? תנו לי מאוד בהיסטוריה שזה היה בגלוי. מתן תורה, עוד יציאת מצרים, עוד מבול, עוד שואה. בוא נעזוב, אני לא מבין בשואה, זה נכון, אבל אני לא רוצה להתערב עם השואה, בסדר, ברשותכם, זה נראה לי שטחי. כל אימת שהייתה הנהגת הייחוד בגלוי, מה היה? מוות נוראי. חוץ מי? מתן תורה. כך טוען הרב אשכנזי, ואני חושב שהוא טועה. גם מתן תורה היה מוות, ואני אסביר את דבריי. הנהגת הייחוד בהתגלות היא דבר שאנחנו לא צריכים לרצות אותו. הוא דבר נורא והיום. המבול החריב עולם, מגדל בבל החריב עולם, מה, במעמד הר סיני פרחה נשמתם. הנהגת הייחוד הזאת היא דבר מאוד מאוד מפחיד. יום הדין הגדול שיהיה בעמק יושפט, כולם יברחו מפחד השם ומהדר גאונו. בדרך כלל הנהגת הייחוד היא מכוסת, בלשונו של הרמח"ל בכמה מקומות, בסוד המסיבות המתהפכות. ואתה אינך יודע. אני תכף אתייחס לדעתי, אי אפשר להבין את מגילת אסתר בלי להבין את אותם מונחים שנקראים הנהגת המשפט והנהגת האיחוד, ומיד אני אכניס את הדבר הזה. הנהגת האיחוד אצל הרמח"ל בדרך כלל, הנהגת האיחוד, היא הנהגה שהיא מסתתרת. אם אני אקר לדוגמה את דעת תבונות, בדעת תבונות, זה ארוך, אני לא הולך לקרוא את הכל, נהיה פה עד שבת. ונמצא שבאמת בשתי מידות אלה אוחז האדון תמיד, ושתיים אלה קבע בחוקו מוס די ארץ. תשימו, שתיים אלו קבע בחוקו מוס די ארץ. מידת השכר והעונש היא הנהגת הטוב והרע. ושיקול אחד לזכות ולחובה, ונקראת הנהגה הזאת הנהגת המשפט. שהקדוש ברוך הוא יושב ודן כל העולם כולו לפי מעשיהם הטובים והרעים. ואי תתוך משפטו זה מידת טובו אשר לפי חוק שלמותו, לפי עניין ממשלתו, שבכוחו הוא רוצה לתקן כל נבריו. והנה לפי מידת השכר והעונש, הקדוש ברוך הוא כביכול משעבד מעשיו למעשה בני אדם, בדומה למה שהוא כתב בדרך השם. שאם הם טובים גם הוא יטיב להם, ואם הם רעים יוכרח כביכול להנשם. כעניין הכתוב וכולי אני מדלג. והנה לפי מידת טוב ורע משפשם אמת לתת לאיש כדרכיו כנגד מידה, כדרכיו מידה כנגד מידה, ובדרכים למקום לשלם. ידלג. ונמצא שוודאי קבע שהאדון כביכול את חוק שלמותו בבריאת הנבראים האלה וכולי, ולאנשים ולקלקולים. ואחת מידת השליטה והממשלה, מידת המשפט היא מידת טוב ורע וכולי, ומידת הממשלה זה היא סובבת והולכת בהיעלם בכל דרכי המשפט עצמו, לסבב כל דבר אל השלמות לבד, ומקורה הוא חוק טובו הפשוט התברך, שאף על פי שנתעלם לא זז מלהשקיף עליו לטובה. אף על פי שנתעלם, מה הכוונה? זה הצמצום. מידת המשפט היא המתגלית ונראית, מידת הממשלה היא המתעלמת ומסתתרת לפנים. וזה מוביל אותנו להבנה הרבה יותר עמוקה בהנהגת המשפט והנהגת האיחוד. כאשר אנחנו קוראים רק את דרך השם, זה הנהגת המשפט ולפעמים הוא מתערב. הנהגת המשפט ולפעמים הוא מתערב. התפיסה הזאת נגזרת מהגשמה. מדוע היא נגזרת מהגשמה? כי אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא בשר ודם, ואנחנו לא מבינים שיש ידיעה שהיא מעל הבחירה. ומכיוון שכביכול הוא בשר ודם, והחשיבה שלו היא חשיבה של בשר ודם, אז הקדוש ברוך הוא נותן לנו, ואז הוא מסתכל כאילו בשר ודם, והוא מסתמך. אבל אם הקדוש ברוך הוא מעל מימד הזמן, אז הקדוש ברוך הוא מכניס את כל העולם כולו, ומידת והנהגת האיחוד הממשלה היא מסתתרת כל הזמן. יש, ופה הוא לא כותב את זה, אבל זה ברור במציאות, זה נכון שלפעמים הנהגת האיחוד היא מתגלית. כשהנהגת האיחוד מתגלית, אז אין את הנהגת המשפט. אז האדם בטל. אז האדם לא קיים. כל יציאת מצרים הייתה בהנהגת האיחוד והממשלה. לאדם לא היה מה לעשות בכל הנהגת יציאת מצרים. לכן משה רבינו לא מצוי בהגדה. כי כל יציאת מצרים זה אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. אין שם בכלל מקום להנהגת המשפט. בשביל שיהיה מקום להנהגת המשפט, צריך שהקדוש ברוך הוא יסתתר. הנהגת האיחוד היא נעלמת. אם היא לא תהיה נעלמת, לא יהיה את הנהגת המשפט. ברור, אם צריכים להיות ישרים, ישנם תחומים שבהם אין לנו בחירה. אבל מה יוצא לפי הרמח"ל? שלמעשה הרמח"ל והרמב״ם, בניגוד למי השילוח לדוגמה, אומר לא. הבחירה החופשית זה נושא מרכזי מאוד בעולם. אבל יש בד בבד שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם ליהוד. על השאלה הזאת של אותם אנשים, מה עם פרשת והיה עם שמוע, מה התשובה? בוודאי יש פרשת והיה עם שמוע. אם אני אהיה חלק מתהליך הגאולה, יעקב אבינו שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו, מפחד שמה יגרום החטא. האמונה האבילית שהנהגת האיחוד הממשלה מונעת ממני את הבחירה החופשית, זה עיוות שאין כדוגמתו. זה נגד טובו. מי שאצלו תורת הגאולה, זה פשוט לא מתחיל. הרי גם אם אנחנו נמצאים בתהליך של גאולה, מי אמר שאנחנו נהיה חלק מזה? ביציאת מצרים, לפי דעה אחת בחז"ל, 80% מתו לפני יציאת מצרים. מה, מישהו מבטיח? הקדוש ברוך הוא, מה הבטחה יותר גדולה מהבטחה של הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו בחלום בפרשת ויצא, ויעקב אבינו מפחד שמא יגרום החטא? מה, מישהו מבטיח לנו איזשהו משהו? אבל עצם הידיעה שהעולם יגיע לייעודו, מי שכופר בו הוא כופר בתורה. אני אמרתי את זה לפרופסור סימון, אמרתי לו, אתם מתעלמים מכל נבואות הנביאים. זה שיש ביקורת נגד אסכולה של אנשים שחושבים שתורת הגאולה נותנת להם כרטיס אשראי וחברת ביטוח, זה גם אני שותף שצריך לצאת נגד. אבל אתם שופכים את המים עם התינוק, ואתם יוצרים עולם בלי תקווה, עולם בלי תשתית. ועל הנקודה הזאת אני רוצה להתעכב, והיא לא מצויה בדרך השם, ואי אפשר להבין אותה בעומק בלי ההמשך. השאלה היא כזאת, האם זה שזמן העבודה בתפיסת הרמח"ל, על פי הארי, על פי הנביאים לדעתי, הוא מוגבל, ויש זמן העבודה וזמן קבלת השכר, האם זה הכרחי להנהגת המשפט והנהגת הייחוד? האם המוגבלות בזמן היא נגזרת מזמן, מהדבר המוגבל או לא? השאלה האם אני יכול לראות את העולם, זה נכון גם לגבי החיים הפרטיים של כל אדם, כמציאות שאני כל היום, יום, מוליד יום, מוליד יום, מוליד יום, והעולם או שיש גבול, והגבול הזה הוא משמעותי, והגבול הזה הוא זה שיוצר את הנהגת המשפט, והוא יכול להיות על ידי הנהגת הייחוד. ואז יוצא שזה לא רק בלית ברירה ליצור איזשהו מחיר לכל דבר, אלא אני זקוק לשניהם. הדבר הזה מפורט בקלח בפתח כפזיים. מה שאני עושה עכשיו זה צריך להיות ארוך יותר, ולא אי אפשר כוח לקצר, אבל אני חושב שהדבר הזה הוא חשוב, כי בלי זה אי אפשר להבין היטב את הרמח"ל. לפני זה אני רוצה להוסיף עוד. אצל הרמח"ל, וכך הוא כותב בקלח בכמה וכמה מהפתחים שלו, יש לנו כמה מונחים שהם מונחים מקבילים. אחד זה הנהגת המשפט, השני זה הנהגת הייחוד. שניים זה רשימו וקו. דיברתם על הרשימו והקו. שהרשימו קשור להנהגת המשפט, הקו קשור להנהגת הייחוד. שלוש, זער אנפין ועריך אנפין. דרך אגב, זה לא אני תולה את זה בזה. הרמח"ל כותב שזה מול זה. זה טבלה שאני ממציא פה כרגע מתוך ניתוח שלי. הרמח"ל עצמו כותב את הדברים בצורה בהירה. זער אנפין ועריך אנפין. ארבע, האור הפנימי והאור המקיף. האור הפנימי והאור המקיף. שלוש את הדברים האלה. אני אנסה להסביר ממש בקיצור. הרמח"ל הרחיב מאוד במונח רשימו. מה זה רשימו? כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו, ואתם יודעים מה, אולי אני אוסיף עוד משהו לגבי הצמצום, כי אני חושב שזאת נקודה חשובה. אני יכול ליצור פילוסופיה לאחת מתפיסות העבודה זרה שמפורטת גם בדרך השם. גם חכמי ימי הביניים, גם הרמח"ל, עסקו בכתות השונות שיש בעבודה זרה. לא, נדמה לי בדעת תבונות, בדרך השם אני לא בטוח שיש. בדעת תבונות יש. אחת התפיסות אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ועזב את העולם. אני יכול ללכת ולעטוף את זה בצבעים קבליים מדהימים. הקדוש ברוך הוא טוב, והוא מטיב, והוא ברא עולם. ובשביל שאנחנו נוכל לתפקד, אז הוא צמצם את עצמו. ונתן לנו בחירה חופשית על מנת שלא יהיה לנו נעמה דקיסופה, וכרגע העולם מתנהל בלעדיו. פילוסופיה יפה, לא? למה הפילוסופיה הזאת היא לא יפה? כי הפילוסופיה הזאת, אם השם עזב את הארץ, אז העולם יגיע לאבדון. אין לנו שום תכלית, שום דבר. תורתנו הקדושה, יש בה מרכיב של הצמצום שאומר, טובו שהוא צמצם את עצמו. אם הוא לא היה מצמצם את עצמו, לא היינו בעלי בחירה. אם לא היינו בעלי בחירה, הוא לא טוב. יש סיפור מאוד יפה שאני מאוד אוהב. החתם סופר, הוא למד בצירותו אצל רב נתן אדלר. רב נתן אדלר היה רבו, שהוא העריץ אותו בקנה מידה שאנחנו לא יכולים לתאר. טוענים, אני משקל לגדולים, אבל שהוא היה ברמה של הגאון מווילנה. החתם סופר אומר לתלמידים שלו, אתם לא משמשים אותי כמו שאני שימשתי את הרב שלי. אני הייתי חוטב לו עצים ושואב לו מים. אבל הוא המשיך אמר, אבל דו לכם, הרב שלי זה לא הרב שלכם, אין לי שום טענות. תבינו את הרצה. אנחנו יודעים על החתם סופר שהוא באמת ביהדות הונגריה, כמעט כמו הרב קוק אצלנו, אז הרצה שלו, זה לא יתואר, 12 שנים הוא ככה הוא מתאר. כשהוא היה ילד הוא נכנס לחבורה של רבי נתן אדלר, והוא מתאר אותו גם בתשובות רואים, הוא מתאר אותו כאיש קדוש בצורה מדהימה מאוד גדולה, ממש בצורה מדהימה. אז המנהג היה שכל שבת אחד מהבחורים היה מעביר חבורה, והחתם סופר היה ילד קטן, קטן מכפי גיל החבורה, והגיע תורו להעביר. הגיע תורו להעביר, הוא בא, והמנהג היה שרבי נתן אדלר לא היה משתתף. לדעתי זה מאוד נבון, למה הוא לא היה משתתף? כי הוא הבין שעוצמתו כל כך גדולה, ואז מה קורה לתלמידים? הם נמצאים בצל. את היסוד הזה מוצאים בהרבה מקומות. רבי יוחנן בן זכאי לדעתי הגדול ראשי הישיבות בעולם, הוא גדל את התלמידים הכי גדולים בעולם, כל תורה שבעל פה שלנו זה ממנו. שבא הורקנוס לנדות את רבי אליעזר, אז הוא ביקש ממנו לדבר, הוא לא רצה, מה הוא עשה? הלך החוצה ונשאיר אותו לבד. הוא הבין שבאמת הוא צריך להשאיר לו חלל פנוי, ורבי נתן אדלר היה נעלם מהחבורה, והם היו מעבירים, אחרי זה הבחורים היו מספרים לו מה היה, אבל הוא לא היה משתתף. הגיע התורה של מוישלה, מוישלה בא, הביא קושיה של סבא שלו, ריסק אותה לרסיסים, הראה שהיא לא מתחילה, אבא שלו נפגד עם קי נשמתו, בא והקשיב לילד הזה, נגמרה החבורה, שתי סתירות. רבי נתן אדלר שאל מה היה, סיפרו לו, קרא למוישלה, אמר לו, אני גוזר עליך לא לדבר עם אביך אף מילה בדברי תורה כל ימי חייך. אני חושש שזה יהרוס את כל חדוות הלימוד שלך. מוישלה סיפר לאמא, אמא סיפרה לאבא, והאבא קיבל את זה. ככה האגדה מספרת. אני לא יודע אם הסיפור נכון או לא, אבל לדעתי זה סיפור מדהים. ברור שאדם לא יכול לגדול, שאין לו מרחב, שהוא לא מסוגל להתפתח, שהוא לא מסוגל, שלא נותנים לו. הקדוש ברוך הוא יצא לנו חלל פנוי. אבל גם מבחינת האמת, כל אחד מאיתנו רוצה שיתנו לו חופש בישיבה, אבל כל אחד רוצה מאיתנו, לא רוצה שידאגו לו? שקר וחזר, ברור שכל אחד מאיתנו רוצה שידאגו לו גם כן. מה הבעיה? שהוא רוצה שידאגו לו, אבל שלא יתערבו לו, שלא ישבו לו על הוריד, שלא... השאלה איך עושים את זה? הקדוש ברוך הוא, שהוא עושה את זה בהיעלם, שהוא עושה את זה בסוד המסיבות המתהפכות, אנחנו לא חשים, ולכן באמת, שתי הדרכים האלה, שהרמח"ל מדבר עליהם, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, האחד דרך הנהגת המשפט, שהבחירה החופשית, והשני דרך הנהגת האיחוד הממשלה, אני חושב שאין אחד מאיתנו שלא מודע לגבולות הבחירה החופשית, אבל אין אחד מאיתנו שלא מרגיש שהוא בא בחירה חופשית. ואני חושב שבאמת לפעמים זה מוגבל, אבל התפיסה הזאת באמת שמה את הכל בסדר גודל. עכשיו אני רוצה, עכשיו אני מסכים שבתחומים מסוימים עצם התחושה שלי שאני יכול לעשות הכל בלי גבול היא מוכיחה את מה שאתה אומר, אבל מאידך במידה מסוימת האטמוספירה והתנאים, אני לא מדבר על התקפיה שאתה מדבר עליה כי אתה אדם בעל מוסר, היא בתחומים מסוימים שוללת את הבחירה החופשית. בתחומים מסוימים, אם אני אכיר אותך טוב, גם אם אתה תהיה בטוח שאתה בעל בחירה חופשית, סביר להניח שאני אדע מה תעשה מחר, ברבון מוגבל, כן, צריך להיזהר מיורה. ואני חושב שכל אחד חש שהוא בעל בחירה, אבל כל אחד חש, אני לא מדבר על תחומים שאתה דיברת, שבכל זאת יש גבולות, כי הקדוש ברוך הוא מסובב את הדברים בדברים שלא תלויים בו. אני לא חושב שיש מישהו שיש לו יוהרה שהכל תלוי בו. זה נראה לי מאוד מאוד רחוק. אני חושב שמי שיש לו את זה הוא בשגעון גדלות מטורף. אני חושב שכולנו יודעים שאנחנו בעלי גבולות ביכולות. בתחומים מסוימים אנחנו חושבים שאנחנו לא בעלי גבולות, אבל אני חושב שזה יוהרה מאוד גדולה לחשוב שאתה כל יכול, שאתה... אני רוצה לעבור לפתח כ"ז, אני רוצה גם כמה מילים על מגילת אסתר, כי חשוב לי להראות איך כל תורת הרמח"ל ממש כתובה בפסוקים, ממש כתובה בפסוקים. זה לא... עכשיו, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא הסתלק, האם בעולם יש אלוקות? אנחנו יודעים שיש שם הוויה ויש שם אלוקים. הרמח"ל פיתח מאוד דבר שכמעט ולא נמצא אצל הארי, וזה נקרא רשימו. כלומר, העולם הזה יש בו רושם מהאלוקות. כלומר, הוא לא עזב לגמרי. אסביר את הדבר, מה הכוונה רשימו. אנחנו יודעים, לדוגמה, שאנחנו לומדים תורה. על פי מה אנחנו לומדים תורה? רק על פי התורה? האם שכל האדם לא נכנס בתורה? איך שכל האדם נהפך להיות תורה? אז אפשר ללכת ולהגיד, שכל האדם הוא לא תורה, כי אם הוא פועל על פי החוקים האלוקיים בלבד, אז שכל האדם הוא תורה. אבל אני חושב שזה לא נכון. למה שכל האדם הוא תורה? כי אם האדם באמת נברא בצלם אלוהים, אז ממילא יש באדם יכולת להנביע את רצון השם דרך המציאות של האדם. כלומר, יש אלוקות, יש רושם גם במציאות של העולם הזה. ויש את הקדוש ברוך הוא שהוא מסתתר. וזה שני מונחים. הקו זה מהאין סוף, שהוא מנהיג את הרשימו. הרשימו זה כל מה שיש בעולם הזה, והקו מנהיג את הרשימו. כמו שאנחנו יודעים שיש אור מקיף ואור פנימי. מה זה אור פנימי? אור פנימי זה ההשגה שקיימת אצלנו. מה הבעיה בהשגה שקיימת אצלנו? הבעיה שהיא מוגבלת. מה המעלה הגדולה שלה? שהיא מאוד מחוברת אליה, אבל יש לה חיסרון. האור הפנימי הוא תולדה של האלוקות שמצויה בתוך החלל הפנוי. אבל יש גם כן אור מקיף, שהוא טרנסדנטי, הוא חיצוני. מה המעלה הגדולה שלו? שהוא לא צריך להיות מוגבל. מה החיסרון הגדול שלו? שהוא חיצוני. הוא נוגע ואינו נוגע, הוא לא נמצא בדבר הזה. הדבר הזה מצוי בפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הגמרא ברובין אומרת, מקדש נקרא משכן ומשכן נקרא מקדש. בניתוח המונחים האלה, אומר צודו קודם לבלין, משכן זה שוכן איתם, בפנים. מקדש זה מובדל. וברור שבמקדש יש את שני הדברים. הדבר הזה מפורט בפסוק בסוף ספר שמות, כבוד השם מלא את המשכן. בזוהר כתוב, כבוד השם מילא את המשכן. אין כתיב כאן, אלא מלא לאילה ולטאטה. למעלה ולמטה. הרמח"ל מזהה את המונח אור מקיף להנהגת הייחוד, שהיא חיצונית, ואת הנהגת המשפט היא קשורה לאור הפנימי. זה לא מונחים זהים, אבל הם מקבילים. הרמח"ל מזהה את הרשימו עם הנהגת המשפט, כי היא קשורה לטבע שלנו, לאלוקות שמצויה בתוכנו, ואת הנהגת האיחוד והממשלה הוא מזהה. כותב הרמח"ל בפתח כ"ז, אני לא אעבור על כולו, בזה הרשימו נשרש כל מה שעתיד להיות, ומה שלא הושרה שם לא יכול להיות אחר כך. משפט מאוד בעייתי. מה פירושו מושרש כל מה שעתיד להיות? מה שלא מושרש לא יכול להיות. לכאורה, אם אנחנו עוסקים בבחירה חופשית, אז הכל יכול להיות, הכל פתוח. אומר הרמח"ל, לא. גם בתחום הנהגת המשפט, היכולת היא רק מה שנמצא ברשימו. אלא אם כן הבלתי תכלית עצמו ינהג אותו. אלא שהבלתי תכלית, אף על פי כן, לא יפעול אלא מה שמושרש ברשימו. והיינו כנשמה המנהגת את הגוף. רק לפי מה שהוא. וזה נקרא קו אחד מהאין סוף. הנכנס בתוך החלל, כי זה העניין עצמו שהוא פועל ברשימו. זה ארוך מאוד. בא הרמח"ל, כאשר הוא מדבר על השכר והעונש, אני מדלג, אתן לך משל על זה, דרך משל. השכר והעונש הם חיסרון שלמות, כי בשלמות צריך שהכל יהיה טוב, אלא שבהיעלם השלמות נשארה הנהגה מסופקת עם להיטיב עם לאופקו לפי מעשה בני אדם. וזה הדבר מושרש ברשימו, כי שם יש כל ענייני השכר וענייני העונש כנגדם, מזומנים להתעוררות התחתון. ואולם, היה יכול להיות שזה הדבר ילך לעולמי עולמים כך. צדיקים יקבלו שכר, רשעים יענשו, זה היה עם הרשימו, לא היה מתנהג מן הבלתי תכלית. אבל כיוון שהבלתי תכלית הוא המנהג את דרכי הרשימו, כן דרכי הרשימו צריכים לסבוב כדי לבוא אל השלמות, לא להישאר כך. וזהו שנתן גבול עם הבחירה והשכר ועונש. כלומר, למעשה בא הרמח"ל ואומר, הנהגת הייחוד זה הקו שמנהיג את הרשימו. כאשר הוא בא להסביר את זה בדרך השם, זה כאילו שני דברים. הוא מסביר את זה בשפה פשוטה, כי ספר דרך השם הוא ספר קצת עממי, זאת הייתה המגמה שלו לכתוב את זה לא בשפה הזאת. אבל בעצם העניין הנהגת הייחוד היא מנהיגה את הרשימו, ולכן הוא אומר חייב להיות בהנהגת המשפט גבול, כי המגמה היא להטיב, כי המגמה היא שהעולם יגיע ליהודו, ולכן לפי הרמח"ל הדבר הזה הוא. בשביל להבין לדוגמה כמה תורת הרמח"ל הזאת מזוקקת, אני לא אעריך כרגע כי זה נושא ארוך מאוד, כולנו יודעים שראש השנה יש דין, ודנו גדולי עולם, הרמב״ם והרמב״ן ועוד גדולי עולם, בשאלה על מה דנים את האדם, ושאלת הרמב״ן ידועה בכמה מכתביו, שהרי במציאות איננו רואים שרוב מי שמת הוא רשע ורוב מי שחי הוא צדיק. שאלה מאוד חריפה, כל המוזניים הנחמדים שמציירים בגן הילדים לא עומד במבחן הביקורת, לא ראינו ברשימת החברה קדישה שרוב מי שמת, וקשה מאוד, ואני לא רוצה כרגע לנתח את הרמב״ם, לרמב״ם פרק ג' בלכות תשובה יש את הדרך שלו, לרמב״ן יש את הדרך שלו, והשאלה על מה דנים אותנו בראש השנה, והיא שאלה מאוד רצינית, על מה דנים אותנו בראש השנה, זה אחת השאלות הקשות מאוד. אז קל מאוד לחיות, לדעתי אנשים לא שואלים את זה כמו שהרמב״ן שאל את זה, הרמב״ן היה לו אומץ כי הוא היה עובד השם באמת, וזה שלא שואלים את זה כי היום אנחנו לא עובדים את השם באמת, אם היינו עובדים את השם באמת היינו שואלים את זה. הרמב״ן שואל, ויש לשאול, ואך פסק רבי יוחנן, זה רבי יוחנן של הספרים בגמרא בראש השנה, ואך פסק רבי יוחנן פסק דין הגדול והעמוק הזה שכל רזי עולם תלויים בו, צדיקים גורים ונחטאים ונחטאים לאלתר לחיים, וכי כל הצדיקים חיים, כל הרשעים מתים, ועל העולם וכל חמדה שלו לרשעים הוא, הכתובים צובחים כנגדו, יהיה צדיק עובד בצדקו, כתיב כי הצדיקים שמגיע להם כמעשה הרשעים, כל שכן שפסק רשעים גמורים נחטאים ונחטאים לאלתר למיטה, הכתוב אומר ישר שם ברעתו, כל הנביאים אינם תמימים אלא על זה, ואמר ירמיהו צדיק אתה אדוני כי אריב אליך, אמר חבקוק למה תראיני אבן ועמל תביד ושוד וחמאס נגדי, ואומר כי רשע מכתיר את הצדיק על כן יצא משפט מעוקל, וכי לא ראה זה החכם ספר איוב מעולם שהוא מלא תוכחות על זה, וחבריו היו אומרים לו. תראו איזה חריפות שואל הרמב"ן, מה זה ראש השנה? זה שאנחנו חיים טוב ומתפעלים בטוחים מוזניים, מה זה הדבר הזה? שואל לרמח"ל יש פתרון שלא יתואר. התגלה המחזור שהרמח"ל התפלל, והוא היה בעל תפילה והוא כתב לעצמו את הכוונות, הנה כאן בצד, אל תדאגו אני לא מפענח את זה, רב יוסי אביבי הלך ופענח את זה בסוף, יש, אני לא יודע למה הוא עשה את זה, בשביל להראות כמה הוא עבד קשה, מה זה עוזר לי מה שיש פה, אני לא מבין אף מילה. והרמח"ל פתר את העניין של הדין בראש השנה בצורה מבריקה, בצורה שלא תתואר. מהדין בראש השנה לא קשור להנהגת המשפט, לא קשור לשכר ועונש, וזה כזה דבר הגיוני. בראש השנה מישהו מזכיר עבירות? מישהו מזכיר חטאים? אסור להזכיר חטא בראש השנה. איזה מין יום דין זה? איך אני מתמודד עם דין בלי להזכיר חטאים? איזה מין דבר זה? רק הליטאים הפכו את ראש השנה ליום כיפור, אבל אנחנו אסור להזכיר חטא, אפילו אגוז לא נותנים לנו לאכול. מה עניין ראש השנה? אומר הרמח"ל, נגיד זה במילים שלי, הדין בראש השנה הוא דין שקשור להנהגת הייחוד והממשלה, והוא לא דין שקשור להנהגת המשפט. דבר מדהים. עכשיו השאלה מתבקשת והיא שאלה מדהימה, אם זה דין שקשור להנהגת הייחוד והממשלה, מה אני יכול לפעול על זה? על הנהגת המשפט אני יכול לפעול, איך אני פועל ביחס להנהגת הייחוד והממשלה? מה הפעולה שלי ביחס להנהגת הייחוד והממשלה? אבל מכיוון שאנחנו נמצאים ערב פורים, אז אני אתייחס בקיצור רב, כי זה נושא ארוך וצריך להאריך את זה מאוד וזמננו דל. אני אתחיל לפני זה, שבני ישראל יצאו ממצרים, בזכות מה הם יצאו? מה? נשים צדקניות, דרוש יפה, תחת האבות. מה היה קטליזטור שגרם לקדוש ברוך הוא לגאול? זעקה. למי הם צעקו? לא נכון, לאף אחד. הם צעקו, אני רוצה להסביר את העניין. כתוב בתורה על העניין, ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, והנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. הם צעקו, למה? קרה להם רע, צעקו. ותעל שבתם אל השם. זה כל מה שכתוב. שיעקב גונב את הברכות, מה כתוב? כשמוע עשיו את דבר אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרעד מאוד. אני רוצה לשאול אתכם שאלה מאוד פשוטה. אבא אומר לילד שלו, תשמע, אני לא מרשה לך לנסוע באופניים בכביש. הילד לא שמע לאבא שלו, נסע, נדרס בכביש. דופקים על הדלת של האבא, אומרים לו, תשמע, בן שלך צועק על הכביש, נדרס. אומר האבא, אמרתי לו, לא, הנהגת המשפט, שישאר שם. מה אתם אומרים על האבא הזה? מה? מטורף זה לא מילה. אני חושב שצריך להגיד הרבה יותר חמור ממטורף. מה צריך להגיד? רשע. רשע יותר חריף. מה אתם אומרים? תחשבו, בלי נרבים. מה אתם אומרים על האבא הזה? הוא לא אבא. בדיוק. זה לדעתי הרבה יותר חריף. הוא לא אבא. כלומר, יש מצב שאתה מגיע לא בגלל שכר ועונש, אלא למה? כי אתה אבא. הנהגת המשפט זה דבר אחד. הנהגת הייחוד הממשלה קשור למה? להבינו מלכים. לזה שאתה אבא. אני אתן עוד דוגמה פשוט בשביל לקרב את זה לשכל. אתם זוכרים לפני כמה זמן היה כמה בחורים שנסעו לקולומביה, חטפו אותם. היו באים להורים, הורים להם, שמו, אנחנו הולכים לעשות פדיון שבועים, ואמרנו להם לא לנסוע. זה בשם. גם שם הייתי אומר שזה לא אבא. הדין בראש השנה הוא לא קשור להנהגת המשפט, הוא קשור להנהגת הייחוד והממשלה. עכשיו, מה הדרך שלי להשפיע על הנהגת הייחוד והממשלה? בלשון של הרמח"ל, בדרך השם, בקלח, בדעת תבונות ובעוד כתבים, הנהגת הייחוד היא שהוא רוצה. איך אני יכול להשפיע על הרצון האלוקי? מה הדרך שלי להשפיע? פה צריך להבין, הצעקה היא דרך שמחייבת את הקדוש ברוך הוא לחזור לזירה. כי מה הצעקה עושה? בדיוק את מה שעושה ילד קטן שהוא נמצא בצרה כל כך גדולה, הוא צועק, זה כללים אחרים. זה מה שכתוב במדרשים ובזוהר על הצעקה, שהיא מדרגת התפילה הכי גבוהה, היא גבוהה יותר מהכל. כי הצעקה זה משהו אחר בכלל, זה שובר את כל הכללים. אתה צועק, זה משהו אחר. לאור זה אפשר להבין מה שיש בדרך השם, איך הרמח"ל מסביר את תקיעת שופר בדרך השם. ראיתם? למדתם דרך השם, לא? אז חלק ד' אז זה לא למדתם. לא לכם סקרנות אבל ככה לראות מה כתוב שם. אמרו לכם חלק ד' אז אתם לא מסתכלים. כותב הרמח"ל במצוות הזמנים, נכון? זה בדרך ה', סליחה, זה לא בדרך ד', זה בדרך ה'. עניין שופר בראש השנה הוא כי הנה ביום זה הקדוש ברוך הוא דן את כל העולם כולו, מחדש כל המציאות בבחינת הסיבוב החדש, דהיינו שנה חדשה, נסדרים סנהדראות לנערך הדין על כל היצור כפי סדרי הדין העליון, כמו שזכרנו בחלק השני, קטגור מזדמן לקטרג כפי עוונותיהם של בני אדם. ציוונו הקדוש ברוך הוא לתקוע בשופר, ואחד הדברים המדהימים, תקיעה בשופר, האדמו"ר הזקן מסביר שתקיעה בשופר זה זעקה מעבר ללב, ושם הוא מביא בבקיאות הרחבה שלו את כל המקורות של הזעקה. זה דבר מדהים. אם תקיעת שופר היא הזעקה, איך היא מתמודדת עם הדין? היא מורידה את ה... זה לא רלוונטי כרגע. לא רלוונטי. מה רלוונטי? הדין האחר. לערבב את הקטגור וכו'. ואז הוא כותב בסוף, זה ארוך, אני לא זה. מכלל זה מצווה זו שתקיעת שופר לסתרו ישראל להיות ממשיכים עליהם מהנהגה ברחמים. כשישמרו אותה, קראו את זה יהיה הפרי שילקטו ממנו. אינם פרט העניין, היחד אשר תקיעת שופר היא המשכת הרחמים, תלוי בשורשי ההנהגה ויסודותיה כפי הדברים האמיתיים שלה, והכוונה בזה באמת לעורר אהבות העולם, להגביר הטוב על הרע, ולהתכוון שישתמש האדון ברוך הוא מרוממותו להניג בשליטת ייחודו ולעבור על פשע. כותב הרמח"ל במפורש שמה השופר עושה הוא מעורר את הנהגת הייחוד. זה ממש מילים מקבילות למה שלמדתם בחלק השני, שהוא מדבר שם על ההנהגה של הייחוד, וזה למעשה מה שעושה השופר. השופר בא לזה, אומר הרמח"ל, הדין בראש השנה הוא דין שנגזר מהנהגת הייחוד והממשלה. האם נהיה חלק מממשלתו של הקדוש ברוך הוא או לא נהיה חלק. ולכן העבודה בראש השנה, ומה היא? במלאכה. העבודה בראש השנה זה להיות מוכנים להיות נתינים, להיות הנני לכהונה, הנני למחות, הנני לכל דבר. בואו נחזור. כן, לא, התשובה היא, זה לא שהוא לא בזירה, הוא לא רוצה להיות בזירה, זה לא שהוא לא רוצה, הוא נותן לי בחירה חופשית. ויש מצב שהוא מחדש את ההנהגה. אני אתן לך משל למה הדבר דומה. ראש ממשלה מקים ממשלה, נניח ראש ממשלה טוב, ונניח שיש לו אידיאולוגיות טובות והכל טוב, נעזוב את הפוליטיקה של היום, הוא מקים ממשלה והוא בא למישהו ואומר לו, תשמע, אני מבקש שתהיה שר אוצר, כי אתה נראה לי מתאים להנהיג את הממלכה על פי ההנהגה של הנהגת הייחוד הממשלה, להגיע לגילוי הייחוד. אתה מתאים. אומר לו אותו שר אוצר, תשמע, אתה יודע, אתמול לא התפעלתי במניין. מה הוא יגיד לו ראש הממשלה? מה הוא יגיד לו? הוא יגיד לו, זה לא מעניין אותי. הוא לא יגיד תלוי. הוא יגיד לו, זה לא מעניין אותי. אני חושב שהוא יגיד לו, זה לא מעניין אותי. אני חושב שאתה יכול לעשות את מה שאתה עושה עכשיו טוב, זה לא הנושא המעניין. הנושא המעניין אם אתה יכול, זה בדיוק ראש השנה. אתה, מה תעשה בשנה הבאה בממלכה? ולכן לא, אין על חטא, אין וידוי בראש השנה. ראש השנה לא עוסק בזה. ראש השנה עוסק בהמלכה, וזה דין שנגזר מהמלכה, כי כל עניינו של ראש השנה זה הנהגת הייחוד, ועל ידי תקיעת שופר אני מעביר את הדין מהנהגת המשפט להנהגת הייחוד בממשלה. זה מה שעושה השופר. בואו נחזור לענייננו רגע בשביל להבהיר יותר. יש, קראנו בפרשת השבוע על פרשת רפידים. בסוף הפרשה נאמר, היש השם בקרבנו עם עין. הזוהר שואל שאלה מאוד חריפה, וכי טיפשים היו ישראל, לא יד מי לדע, ראו שכינתה כמה היו, ענני כבוד עלה היו, דסטרון ואינון אמרינס, ששם מקרבנו עם עין, גוברין דחמו זיו יקרה דמלכאון על ימה. מה זה, איזה מין, זה באמת לא מתקבל על הדעת. אני מתפלא איך רק הזוהר שואל כזאת שאלה חריפה. עונה הזוהר בלשונו, ואני אשתמש כרגע בשפה רמחלית ולא בשפה של הזוהר, אומר ככה, בני ישראל אין להם כל בעיה להבין את הנהגת הייחוד, ראו יציאת מצרים, ראו קריאת ים סוף, השם מלחם לכם ואתם תחרישון, בזוהר כתוב בעתיקת הלמילתא, הם מבינים את זה טוב. אבל פתאום הסתלק הכל, ומה דורשים מהם בחלל הפנוי? להתנהג בכוחות עצמם. ופה הם מתייאשים. זה יש השם בקרבנו עם עין. זה, מוריי ורבותיי, כוחו של עמלק. מה עמלק? עמלק מצנן את האמבטיה. מה הוא אומר? הכל מקרה בעולם, אין שכר ועונש, זה לא תלוי במעשים. זאת הטענה של המלך. ויבוא המלך וילך עם ישראל ברפידים. הם אומרים לקדוש ברוך הוא, תחליט מה הנהגה. אם אתה מנהיג, תפדל, אתה יכול להנהיג, אתה יכול לעשות הכל. ראינו את כל יציאת מצרים, את כל הסרט המכות, ראינו את קריאת ים סוף, אבל אנחנו איננו מבינים. אותו דבר בדיוק יש לנו במגילת אסתר. מה יש במגילת אסתר? הנביא ירמיהו מנבא עוד 70 שנה. הם נמצאים במשטח השברוש, הם שותים בכלים מכלים שונים, הם מתייאשים כי מבינים שזה לא תלוי בהם. ואז מה קורה? ויבוא המלאק, המן מגיע. המן מגיע. עכשיו, מה קורה בסיפור הזה של הגזרה ושל המן, ומה קורה בעניין של מרדכי? מה קורה בעניין של מרדכי? אפשר להאריך עוד בכמה דברים, אבל אין לנו כרגע זמן. מה קורה בעניין של מרדכי היהודי עם אסתר המלכה? מרדכי זועק זעקה גדולה ומרה. שוב אנחנו מגיעים לאותו עניין של הזעקה. מה קורה בזעקה? הוא בא לקדוש ברוך הוא, אומר, תחזור, כי אני רוצה שתחזור להנהיג את העולם, ואני חלק מזה, מתבטל. מה אומרת לו אסתר? אסתר אומרת לו, אחת דתו להמית. על פי דרך השכל, צום ובכי ומספד. לא מדובר בסכנה, הספד, נסגר כל הגולל. מה אומר למרדכי? וזה משפט המפתח. אם החרש תחרישי בעת הזאת, כלומר, ולא תצעקי, רווח והצלה יעמוד ליהודי במקום אחר. הנהגת הייחוד המסתתרת תוביל את העולם ליהוד. השאלה אם את תהיה חלק מזה או את לא תהיה חלק. מה מגילת אסתר מגלה לנו? שהקדוש ברוך הוא בהסתר. כשמה, הוא מנהיג, ויש פה הנהגת הייחוד. אנחנו רואים איך כל המהלכים מתגלגלים בשביל לגאול את עם ישראל. יש את הנהגת הייחוד, היא באסתר. השאלה, איפה האדם? ישנם מדרשים מדהימים, נכון? בשש גומרים פה, נכון? זה הכללים. ישנם מדרשים מדהימים שהופכים את המגילה. כולנו יודעים שבמגילה העסק מדהים, יפה, יצירה לירית מאוד. בא אסתר, מושיט לה את שרביט הזהב, ובא לציון גואל. המדרש מתאר תיאור אחר לגמרי. אומר המדרש, מדרש מדהים, ותאמר אסתר להשיב אל מרדכי, אמרה לו, לך כנוס את כל היהודים הנמצאים בשושן, צומו עלי, אל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים אלו, הנה ג' י' ד' ותתווה בניסן. שלח לה ורה ביום יום ראשון של פסח. מה אומר לה? יש הלחס פסח, איך את עושה את זה? מה יונה לו? זקן שבישראל, למה הוא פסח? הפסח, הולכים להרוג את כולם ואתה מוטרד מהכזית מרור שלך? מה? הולכים להרוג את כולם, למה הוא פסח? מיד שמע מרדכי והודה לדבריה. אני מדלג. והתפלל מרדכי לשם ואומר, גלוי וידוע לפני כיסא כבודך אדוני, אם כי לא מגבות לב ומרום עין עשיתי את אשר לא השתחוויתי לאמן, כי מיראתך וכולי. מי אני אשר לא השתחווה? אני מדלג. על כילוכך הייתי מנה על רגליו, ואתה אלוהינו אצלנו נע מידו, ויפל בשחת אשר קרה, וילקד ברשת אשר תמן לרגלי חסידיך. וידע המרגיז הזה, כי לא שכחת ההבטחה שהבטחתנו, ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהם. זה הפסוק בתורה שבכתב, שעוסק בהנהגת הייחוד הממשלה. מה עשה מרדכי? אני מדבר כרגע על העתיד, ברור שכל יציאת מצרים זה. מה עשה מרדכי? קיבץ את התינוקות, עינה אותם מלחם מים, מלבישם שק ושיבם באפר, והיו צועקים ובוכים ועוסקים בתורה. ובעת הייתה אסתר נפחדת מאוד מפני הרעה אשר צמחה בישראל, ותפשוט בגדי מלכותה ותפארתה, תלבש שק ותפרע שיער ראשה ותמלא אותו עפר ואפר, ותענה נפשה בצום ותתפלל אל פניה אל השם. ולב התומר השם אלו ישראל, אשר משלת ימי קדם ובראת את העולם, עזור נעמתך אשר נשארתי יתומה בלי אביהם, משולה לענייה שואלת מבית לבית, כי אנוכי שואלת רחמך מחלון לחלון בית אחשורוש. ואתה השם הצליח נא לעמתך הענייה הזאת, והצילה את צאן מרעיתך מן האויבים. זו תפילה מאוד יפה שמכניסה גם את הצרה הפרטית, אתה אבי יתומים, עמוד נא לימין היתומה הזאת, כי אתה משפיל גאים וכו'. פשוט קורא בדילוגים. והיא ביום השלישי, עכשיו תקשיבו טוב, ותלבש אסתר בגדי יופיה, ותיקח עמה את שתי נערותיה, ותשם יד ימינה לנערה אחת ותסמוך עליה כחוק המלכות, והנערה השנית הולכת אחר גבירתה, וסומכת את ידיה לבלתי נגועה זהב ארצה. ותציל פניה, ותחס הדאגה אשר בליבה. ותבוא בחצר הפנימית נוכח המלך, ותעמוד לפניו המלך יושב על כיסא מלכותו בלבוש זהב ומן יקרה. וישא עיניו והר אסתר עומד לפניו, ותיבר בו חמתו מאוד אשר הפרה תורתו, ותבוא לפניו בלא קריאה, ותישא אסתר את עיניה ותרא את פני המלך, והנה עיניו כאש בוערות מרוב החימה אשר בליבו, ותקר המלכה את קצף המלך, ותתבהל מאוד ותפק רוחה. מה רוצה המדרש? מה הוא מקלקל לנו את המגילה היפה הזאת? מה מניע מדרש לספר סיפור הפוך? המגילה מספרת כל כך יפה שהמלך אחשוורוש מסכים, ואילו מה זה הדבר הזה? מדרש אחר יותר חריף, מדרש תהילים על הפסוק למנצח על על הפרק בתהילים פרק כ"ב, למנצח על אילת השחר, אלי אלי למה זבתני. אומר המדרש, באותה שעה נכנסה אסתר שלא ברשות, שנאמר ותעמוד בחצר בית המלך, שבעה קנקנים מעל המלך. נכנסה לקלקל ראשון אל השני ולשי, כיוון שנכנסה לקנקל רביעי התחיל אחשוורוש מחרק בשיניו ומקסקס. אמר חבל על דעבדים ולא משתכחים. ושתי, כמה חפצתי וביקשתי שתיכנס לפניי ולא ביקשה להיכנס, שנאמר בתמיין המלכה ושתי, וגזרתי עליה הריגה, וזו נכנסה כזונה שלא ברשות. עמדה לה באמצע קנקל רביעי, ראשונים לא יכולים לנגוע בה שכבר עברה על רשותם, אחרונים לא יכולים לנגוע בה שדאי לא עברה על רשותם. ובאותה השעה היא אמרה את אותו פרק, אל תחרק ממני קצרה קרובה לבוא. מה המדרשים האלה רוצים? מגילה יפה ומקלקלים אותה. לעניות דעתי הפתרון הוא מאוד מאוד פשוט. בא המדרש לגלות לנו שהמגילה מדברת על מלכו של עולם. המגילה מדברת על הנהגת הייחוד המסתתרת. ובא המדרש לספר לך מה קורה בלי הנהגת הייחוד. ואת זה המדרש מתאר. יש עוד הרבה להאריך בכל הדבר הזה. המגילת אסתר היא למעשה מראה לנו בזער אנפין קטע בהיסטוריה, איך הקדוש ברוך הוא בהנהגת הייחוד המסתתרת מנהיג את העולם, ואיך האדם יכול למעול בהנהגת המשפט, אבל איך האדם גם יכול להתקשר להנהגת הייחוד על ידי מסירות נפש של התבטלות בפני מלכות שמיים. יש גמרא בהלכות דף י"ט שאומרת, מה ישנה ראשונים דתרחש לניסן, ומה ישנה ענן דלא יתרחש לניסן. אומרת הגמרא מעלה כמה אפשרויות, בסוף היא אומרת, ראשונים מה וכמסרי נפשה יהיו על קדושת השם. זה ממש אבסורד, כדאי לנו, אם נמסור את הנפש על קדושת השם, אז נחיה. אם לא נמסור את הנפש נמות, אז נמל, יהיה לנו טוב בשביל לחיות, למסור את הנפש. ההסבר הוא מאוד פשוט. אדם שמוסר את נפשו, אין לו דין, אין מה לדון אותו. אדם שמתבטל בפני מלכות השם, אין מה לדון אותו, יש מה לשאול אם הוא יהיה חלק מן הממלכה או לא יהיה חלק מן הממלכה של מלכות השם. העולם שלנו מתנהל כל הזמן בשתי הנהגות. יש הנהגה של בחירה חופשית, אבל יש הנהגה של סוד המסיבות המתהפכות. האם ההנהגה הזאת של הנהגת הייחוד והממשלה, שהדבר יגיע לייעודו, היא הנהגה שקשורה רק למרחב העולמי, או שקשורה גם לאדם הפרטי? לעניות דעתי, אם מתבוננים במה שכתב הרמח"ל בקלח לגבי הקו והרשימו, לגבי המגבלות של זמן העבודה, שאצל הרמח"ל זה נעוץ בשביל להבין את הקשר בין הנהגת הייחוד והנהגת המשפט, ברור לי שהקדוש ברוך הוא מנהיג גם כל אדם באופן פרטי בהנהגת הייחוד והממשלה. אבל ברור לי שבגלל שהקדוש ברוך הוא טוב והוא מיטיב, הוא נותן גם לכל אדם באופן פרטי חלל פנוי מאוד גדול להגיע לכל מתור בחירה חופשית. אבל רצונו שבסופו של דבר הרע יסתלק מן העולם, ויהיה גילוי הייחוד, ויהיה ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ולכן זמן העבודה חייב להיות מוגבל. ולכן תבינו את התפיסה, איך מתוך שתי התפיסות האלה נגזרת העבודה של ספר מסילת ישרים ברמח"ל. בגלל שאנחנו נמצאים, ולכן גם צריך להבין את אותו דבר שקשה להבין, שהוא מדבר על העולם הזה רק בתור תקופת המעבר והעונג שבעולם הבא, את כל זה צריך להבין מתוך התפיסה של העבודה, שזה לא עניין מדי כיסופה, שהוא טוב ומיטיב, ולכן יש הנהגת המשפט ויש הנהגת הייחוד, ועיקר הנקודה שהנהגת הייחוד היא נמצאת כל הזמן בהיעלם, ומה שיש בדרך השם זה תיאור מסוים מצד התחושה, אבל בעומק העניין אין ספק שהנהגת הייחוד הוא בהלם, וכאשר יש הנהגת הייחוד שלא בהלם, חס וחלילה, יש מציאות שהאדם בטל והוא בורח מפחד השם ומהדר גאונו, כולם יברחו ולא יוכלו לעמוד באמת בתוך ההנהגה הזאת. הדרך ההשפעה של האדם להנהגת הייחוד לכאורה, אדם לא יכול להשפיע, כי הנהגת הייחוד תלויה ברצונו ולא בהנהגת המשפט. אבל יש דרך שהאדם מבטר את עצמו למלכות השם, ואז הוא מבטל את הדין ומעורר את הרחמים, ואז באמת הקדוש ברוך הוא. אבל אני צריך לדעת שלקדוש ברוך הוא יש הרבה הנהגות, וזה לא חברת ביטוח שהוא יחיה, בגמרא זה נשמע מאוד טוב, אבל אני רוצה לדעת שהקדוש ברוך הוא יש לו הרבה חשבונות ונסתרים דרכי השם. ואני חושב שמאוד צריך להיזהר בזה שאנחנו צריכים לדעת שזה הבנה מסוימת, אבל דרכי השם נסתרים מאוד. אני גמור בסיפור שהייתי בחור צעיר, מאוד אהבתי את הרמח"ל בדרך השם, ולמדתי אותו בסדר, וכתבתי עבודה גדולה על הרב העולם, עבודה ענקית. היה לי חבר טוב שההורים שלו היו פליטי שואה, ואימא שלו נפטרה מסרטן בכיתה ו', ואח שלו היה מפגר, והחיים שלו היו קשים. הוא אמר לי, רם, אתה יכול להביא לי את העבודה לקרוא? ובאותה תקופה לא היה מחשב, ומקסימום אם מישהו היה לו עוד העתק הוא היה כותב עם קופי, אבל אני הייתי מבולגן, לא היה לי קופי. נתתי לו את כל העבודה, עבודה אהבה. תאמינו לי, אם הריבונו של עולם היה עושה מכרז, מי מוכן להיות השוטר תנועה, מי יפר תחת כפות רגלי הצדיקים, מי לגיהנום, מי לגן עדן, מי לפה, הייתי מכריז, מציע את עצמי, מרוב שחשבתי שאני מבין. היה שם שער הגמול ורמח"ל ואיוב ומה לא היה שם, ורמב"ם וכולם, הוא ביקש ממני והוא איבד את זה. ואני לא מבין למה לא כעסתי עליו, כי הטבע הנורמלי של בחור צעיר שכותב עבודה גדולה שהוא כועס עליו. לימים הייתה מלחמת שלום הגליל, הוא יצא למלחמה, נהרג במלחמה, אחר כך אחרי המלחמה נולד לו בן. כשאני מסתכל אחורה אני אומר, איזה מזל שהוא איבד את העבודה. הרי מה אני מבין באמת? אני חושב שאנחנו יכולים לסרטט ולהבין בשביל עבודת השם שלנו, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר להסיק מסקנות בצד ההשגחה על פי, ולהבין כביכול שאנחנו מבינים את השכר והעונש. כשרבנו לא קיבל תשובה על צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, מה שהסברנו זה את החלל הפנוי ואת טובו של הקדוש ברוך הוא בבחירה החופשית ואת הנהגת הייחוד, ושגאולת העולם היא בטוחה. איפה אני בגאולת העולם? אני צריך לעבוד על פי הנהגת המשפט, כמו שיעקב אבינו פחד שמה יגרום החטא. זאת אני חושב תפיסה שלמה שיש לנו בכל העניין.
אני כן תיאמתי עם הרב
כאן. אתה תיאמת?
כן, המחשבה שהייתה לי,
כל הכבוד, אבל גמרתם את כל דרך השם. דרך אגב, אני ממש בעד ללמוד את כל דרך השם כסדר. לדעתי בחמישית צריך ללמוד את דרך השם בנשימה אחת, אבל את הכל באמת
בחמישית.
אני אגיד לכם למה, כי